בעיניי של לא עובר לבגץ.
כן,
רצינו לשאול
את זה.
יפה מאוד. איך יכול להיות שרמת התאומה והכערה של הילד היא נקבעת לפי מין הילוד? מה הקשר לך, כאילו? אני רק אזכיר שהאישה שילדה בן, זכר, אז היא טמאה השבוע, ויש לה דמי טהרה 33 ימים, בסך הכל 40. ואישה שילדה בן, אז היא, יש לה טומאה של 14 יום, זה פי 2, וימי טהרה 66 ימים, זה פי 2, רק עוד 80 יום. השאלה היא למה? מה פשר הסיפור הזה? אגב, יש יותר משהו תשובה אחת, כמובן. שאלה מאוד פשוטה, לא תוכלנו.
כי יש בתוכה גם חיים.
ש?
כי אם ידע, אז כאילו...
אנחנו עונים, זהו, עושים את זה. בסדר? אז תחשבו על זה.
למה? כי אין את התשובה.
אה,
אין את התשובה?
כן.
יש שם
חיים. קטעתי אותך באמצע, לא?
היא אמרה שלבת יש חיים בתוכה גם.
חיים בתוכה גם, ואז מה?
זה אדם.
זה עונה את דעתך?
לא.
מה עם דמי טהרה? מה עם דמי טהרה שזה כפול גם? גם, כאילו כפל מבצעים כזה? פוטנציאל. יבוא יום וגם היא תהיה יולדת. עונה, לך זה עונה. אם אתה רוצה לשכנע, אני...
אפשר עוד תשובה.
עכשיו, בקיצור, כדאי לחשוב על הדברים, מכיוון שכנראה שהיחסי הגומלין האלה שבין אימא לבין הבן שלה, או הבת שלה, יש להם כאילו משקל יותר כמה שאני חושבים. אולי זה קשור באיזשהו מובן ל... לא, אז בואו נזים, למה? רוצו, רוצו על
זה. אבל אנחנו למדנו במשל הרי שכאילו, שכאילו, יש קשר יותר מיוחד בין האמא לבת ובין האבא לבן, כאילו. אז האבא הוא ממלא תפקיד בברית מילה, שזה תפקיד של האבא לעשות, והאמא זה אחד מהדרכים להתקשר, כאילו, לשאת יותר טוב.
אנחנו עונים, זהו, סופית, כאילו, אנחנו על זה, על פיצוחים...
תסתכלו בראש הערים של פיצוץ.
זה יפה מה שאת אומרת.
זה לא
אני יודעת. מצוין. וזה לא התשובה היחידה, כמובן.
זה
שאלה
שבוע
הבא. זה כי... גם, כן, זה מה... עשית?
אז תגיד את זה בסוף.
גם זה בטח לא עובר בגץ היום, דבר כזה. נכון? מה זאת אומרת, אבא תפקיד את הפעה בן, אני ואתה אמרה. איך הוא ה... אוקיי, בכל אופן, המציאות הזאת של צרת היא מציאות של ראש הפעמים, הבנה, אומר שאנחנו נקצר את השיעור היום, יש לנו זמן לעשות קניין תורה, שיש לנו גם זמן לישון מהנסיעה מחר. עדי, איך הוא? בכל אופן, אז תאומה צרת היא תאומה מאוד מאוד מיוחדת. נקריא רמב"ם. הרמב"ם בהלכות תאומה צרת נותן הקדמה כללית לכל הסיפור של הרמב"ם הארוך. אומר הרמב"ם, הצרת הוא שם האמור בשותפות, כולל עניינים הרבה שאינם דומים זה לזה, שהרי לא בנור האדם קרוי צרעת, נפלט קצת שיער הראש או הזקן קרוי צרעת, ושינוי אין הבגדים או הבתים קרוי צרעת, וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים, שקראתו התורה צרעת, בשותפות השם, כלומר שיש לזה שם משותף עם שאר המחלות, אינו מנהגו של עולם כלל. אלא אות ופלא היה מישראל, כדי להזהירן מחטא לשון הרע. זה לא מטבע העולם שיש צרת, זה משהו מוזר, זה אות ופלא בישראל. אגב, לא הייתה צרת כשהם ישראל בגלות. ורק כשהם ישראל בארץ ישראל, אז יש נצר. מה באמת האות לפלא? שהוא מספר לשון הרע, משתנות קירות ביתו. אם חזר בו, יתאר הבית. אם עמד ברשעו עד שאותץ הבית, משתנים כלי האור שבביתו, שהוא יושב ושוכב עליהם. אם חזר בו, יתארו. אם עמד ברשעו עד שישרפו, משתנים הקדים שעליו. אם חזר בו, יתארו. אם עמד ברשעו, משתנה אורו. יצטרע. ויהיה מובדל ומפורסם לבדו, עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים, שהוא ליצנות ולשון נורא. יש לו בהמשך. העניין הוא שההצהרה בעצם היא סוגרת על האדם כדי שישמור על הפה שלו. ואז כן, ממשיך הרמב"ם, אחרי שהוא מספר על מרים ש... נלשן בחץ רק הבחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים שמרבים לדבר גבוהה גדולות ונפלאות. לפיכך ראוי למי שרוצה לכוון אורחותיו, להתרחק מישיבתן ולדבר עמם כדי שלא יתאפס האדם ברשת רשעים וסכנותם. וזה בדרך ישיבת הלצים, תחילה מרבים ב... דברי הוואי, על סתם שטויות. מתוך כך, באים לספר בגנות הצדיקים. ומתוך כך, אני קצת מדלג, יהיה להם הרגל לדבר בנביאים ולתת דופי בדבריהם וכו'. ומתוך כך, באים לדבר באלוקים וכופרים בעיקר. עניין שנאמר, ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוקיהם. וכו' וכו' וכו'. זוהי שיחת הרשעים שקוראים את להם ישיבת קרנות, קרנות, וישיבת כנסיות של עמי הארץ. ישיבת בתי משתאות עם שוטי שכם. אבל שיחת קשרי ישראל אינה כן, אלא בדברי תורה וחוכמה. כך הקדוש ברוך הוא עוזר על ידם ומזכה אותם בה. שנאמר, אז נדברו יראי השם, איש הראהו, ויקשב השם וישמע, לכתוב ספר זיכרון. זיכרון לפניו, ויראה השם וחושבי שמו. זה סוף הלכות צרעת. בעצם צרעת היא סוג של מחלה רוחנית, שהיא באה באופן מדורג, אומר הרמב"ם, על חטא לשון הרע. הייתי רוצה רק לומר שבעצם יש הרבה ספרים, כמאז החפץ חיים שככה יצאים את העניין, יש הרבה ספרים שקשורים לפרטי הלכות לשון הרע, לפרטי הפרטים של הלכות לשון הרע. אפשר את כל זה לסכם במשפט אחד. לשון הרע בא לומר, הדיבור הוא כוח מאוד יקר, כוח מאוד חשוב. ולכן, אם דיבור הוא לצורך, אז הוא דיבור מותר ואפילו מצווה. אם דיבור הוא לא לצורך, אז הוא דיבור אסור, פשוט מאוד. בין אם זה רכילות, בין אם זה לשון הרע, בין אם זה הוצאת שם רע, זה אותו דבר. ובעצם, הכל זה משפחה אחת של דיבורים מיותרים. דיבור זה דבר יקר, לא דבר של מה בכלל. לכן אפשר לומר שאם היינו מבינים את גודל הדיבור, את הכוח של הדיבור, אז לא היינו באמת נופלים לא כך בוטה בחטא לשון הרע. יש גמרא מסכת שבת שאומרת שאסכר הבא על חטא לשון הרע. אסכר זה אותו, אותה מחלה שמנה בנתו תמיד הרבה עקיבא. אז היא מגיעה על חטא לשון הרע. לא סימן ללשון הרע, אסכרה. בי הרב, מה זה אסכרה? אסכרה זאת מחלה שבעצם מרכיבה את הגרון. יש כאן דלקת מאוד מאוד, מאוד חריפה בגרון. ואתה יודע כך, שלאט לאט קיצור הגרון והמעיים נאכלים. אז בי הרב קוק שזה גורם בעצם לקושי מאוד גדול בדיבור. בי הרב מה קשר? אומר פשוט, למה האדם מגיע לחטא לשון הרע? מכיוון שהוא לא מחשיב מספיק את הדיבור. אבל בסדר, זה דבר שבא לי בקלות. מה שלא דורש הרבה אנרגיות, הרבה קלוריות. זה דבר שלא אמר לך, כולם, מה עשיתי? לא הבאסתי אף אחד, לא גנבתי אף אחד, עשיתי איזה מעשה פשע, סך הכל, פעולות ברורים. אז מה באמת גורם לאדם לחטוא בחטא לשון הרע? ההבנה, או חוסר ההבנה של כוח הדיבור. אז מה התשובה לדבר הזה? איך פותרים את הדבר הזה? פשוט. מחשיבים את הדיבור, איך עושים את זה? אז ברוך הוא יוצר כאב גרוע מאוד גדול. עד שכל מילה של האדם היא יקרה. היא חשובה לו. כי זה קשה לו. זה כואב לו בגרון. והאזכרה היא לא עונש על חטא לשון הרע. אלא היא תיקון לחטא לשון הרע. זה לא רק בא לומר, אוקיי, אתה דיבר לשון הרע, נדפוק אותך. אלא זה באת כדי בעצם לתקן את הסיבה שהאדם הגיע לשון הרע. כי העניין היה שהוא לא מספיק החשיב את הדיבור. ולכן הוא זלזל והוא עשה לו, הוא אמר דברים סתם. אז כיוון שהאדם חלה באזכרה, עכשיו כל מילה שהוא אומר היא מילה חשובה. היא מילה יקרה. זה עולה לו בדמים, בכאב.
אבל זה לא צרה. מה זה אזכרה?
לא צרה. אזכרה זה חטא שגורם לאדם בכאב גרון מאוד גדול.
נכון. אבל מתי זה מגיע?
זה מגיע. בחטא לשון הרע ככה.
אבל לא צרה? זה לא קשור
לנגיד? הצרה מגיעה כנראה כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל והוא בדבר חיים גבוהה כשיש כהן והכל. אם לא, אז מגיעה אזכרה פרטית, זה כאילו תכון פרטי.
אז זה יכול לקרות גם כשאמת
מקדש? נכון, אזכרה כן.
מה, זה ממש להבין? זה שמחייבת
להיות למידה, אבל יקים אחרי שנחרב הבית.
גם
בימינו? בגלל
שאתם
יכולו באזכרה.
אבל אנחנו
לא רואים שזה ראשון. בטח אתה כן, אנחנו נוכל לדבר כמו שאתה.
לא, אנשים באמת
שיהיו
מוכנים מחלה, אז אפשר להתחיל את זה. אזכרה? כן. יש את המחלה הזאת?
לא יודע לא כדאי לנסות.
הרב, זה לא מסוכן לעשות את החישובי שמיים האלה?
לא, זה לא מסוכן. מכיוון שזה לא בא לומר מה קורה פיזיולוגית לבן אדם. אלא זה בא כדי להסביר לי ולחדד לי עד כמה שחטא לשון הרע יושב על איזה קשר מוסרי. ואני צריך לתקן אותו. אז המשל הדבר הזה באופן רוחני, זה אזכרה. אז זה לא מה שכל מי שדבר לשון הרע, הוא יחלה באזכרה חיים.
אבל זה אומר שכל מי שיש להזכרה זה לא שהוא ידבר לשון הרע?
לא. זה אומר רק שהעניין של חטא לשון הרע נובע מסיבה שאפשר לתקן אותה באזכרה. זאת אומרת, אם הייתי יודע דרך המילה, לא הייתי נכשל בחטא לשון הרע. איך אפשר לעשות אצלנו איזשהו תיקון בדבר הזה, במיוחד בעונה הזאת של השנה, בספירת העומר? אז אותן לי דיבור זה פתרון של עסקנים, כאילו. מה שנקרא, אין ערבים, אין דיבורים. לא נדבר, לא יהיה שם הרע לזה, ודאי. אבל זה לא פתרון באמת. יש לי יצא איזשהו תרגיל קטן, אבל זה קצת אכזרי, אז כאילו לא ללכת את זה רחוק. רק משהו, רק פיילוט קטן. הרי מה בעצם הרב אומר? הרב אומר שמה שגורם לאדם ליפול בחטא לשון הרע, זה שהוא לא מחשיב את המילה, נכון? עכשיו, אם היינו, נניח, לוקחים פעם ביום, רבע שעה ביום, אבל קבוע. עכשיו, לא רבע שעה בארבע בבוקר, למרות שאתם אירוע פשוט. ולא רבע שעה בתשע בבוקר או שמונה וחצי, משהו באמצע כזה, בזמן שהוא לא הכי כאילו עמוס, ולא הכי פנוי. משהו באמצע. רגיל כזה שגרתי. נניח, ב... שתיים בצהריים כזה, רבע שעה, ששם, תקשיבי טוב, שם אנחנו מחליטים שיש לכל אחת מכן תקציב של נניח 200 מילים. 200 מילים על חשבון הבית. רגע, שנייה, לא גמרנו, מה קרה? לא אמרתי כלום. רבע שעה 200 מילים? 200 מילים? רגע, שנייה.
200 מילים?
לא, על חשבון הבית, בחינם, 100 מילה 201, 100 מילה הבאה בתור 201, כל מילה עולה להניח 5 אגורות, 5 אגורות, מה זה עושים 5 אגורות? כל מילה 5 אגורות. עכשיו תראי שנוצר מצב מעניין, שהדברים בשעה הזאת מתחילה לספור מילים, איך תגיד כמה... מילים אמרת. עכשיו, רוב האנשים, 200 מילים זה מספיק להם את הרבה שעה. למה?
אנשים או נשים?
איפה הפמיניזם?
עבור
אנשים נורמליים כאילו זה אמור להספיק 200 מילים. עצם הספירה של המילים היא כבר מחשיבה אותם. אני פתאום עומד וספר כאילו זה גם עילה להשפוז בלי קשר. אבל זה יותר מצב שאני, זה לא עובר לידי כאילו, זה מספר לידי. פתאום אני שם לב שבלי חברה אני כאילו מחשבן את המילים. אתם זוכרו לכם פעם פלאפונים שהיה חילים, היה...
זה היה כמה תבים ביותר.
או, גם בדקות שיחה, אבל גם...
עדיין יש לי
עדיין.
עדיין יש לי עדיין. לא
נכון. אז בואו, בואו, גם... אה, זו נקודה ממש אותיות. בקיצור, כשזה קרה, את שמעת, כשזה היה באמת העניין עם מספר התווים, היא הייתה רואה איזה יצירתיות. שין שין. יחדם אז, שבת שלום, שומר שכר, לא יודע מה. הכל קצר בגרם. או מילים כאילו, בלי רווחים. תפסק לבד. חלק את הרוצה. אז זה דוגמה לראות עד כמה שכשמשהו עולה לי, פתאום הוא... היינו לפני... בפסח היינו באיזשהו מקום, באיזשהו פארק, לא משנה. אמרת לי, למה לא? אמרת לי, זה מקום ממש יפה. עם הדודים והבני דודים וזה. והיה שם המוני אנשים. אמרתי לעצמי, איך אי אפשר לעבור את המקום קצת? תגבי שקל מכל אחד כניסה. פתאום אתה רואה, שומם, מחנה השומם. לפעמים כשאנחנו מתחילים לשלם על משהו, אז הוא פתאום, אני מחשיב אותו. זה לא עובר לי על יד האוזן. אז זה אולי תרגיל יפה בשביל לראות כאילו שמילים זה דבר חשוב, זה דבר שהוא מספר. הוא לא משהו שעובר ליד האוזן. אז זה בהקדמה כעת. נראה לי קצת יותר רזולוציה, יותר פנימית לעניין. אנחנו יודעים שתזריע עוסקת בעצם כל פעולה בתאומת הצרעת. אחרי זה מצורע עוסק בתארת המצורע, נכון? מה שמעת עכשיו? נכון, יולדת בהתחלה. ואז
המשיכי...
אבל
זה גם השם
של... נכון.
כן.
אז תזריע נפתח בתאומת לידה. ועל זה כבר שאלנו שאלה אחת, אז זה סיימנו. ואז מגיעה פרשת מצורע שבתזריע יש ממש... סיבוב שלם על כל דיני הצרעת, כל סוגי הצרעת, ואז מצורע עוסק בתארת המצורע. האם הדבר זה נכון? אני שמתי לב. שומעים.
ראינו פה כל השבוע.
כל השבוע.
זה משמעותי. ראשון שאני. מתחיל לא ממשיכים.
טוב, מה נעשה? רק נאמר, אבל אין לך חומשים גם?
וגם את צריך להתחילה שעוד היה
רוב. למי שאין לך חומש בצלל כאילו? לא חיים, לא בבית גם לא?
יש בן אדם עכשיו.
בכל אופן, אז מה שאמרתי הוא לא נכון כמובן. זה לא ככה. ובתזריע יש בהתחלה צרעת האור. אחר כך יש צרעת הראש והזקן. יש שם קרחת וגבחת, נתנו באלון, אחר כך יש צרעת שקשורה לקביעה, שהתפתחה לצרעת, צרעת הזקן, אחרי זה יש גם צרעת הבגדים. ודי, ואז מגיע פרשת מצורע, שעוסק בטהרת המצורע.
אם האדם כאילו מקבל, נכון, זה מתחיל כאילו בבית, ואז הוא אומר בגדים, ואז אלא?
נכון.
אז כאילו, אתה לא מתעורר קודם?
איך מהאדם מגיע? לא מתעורר או לא.
אבל הוא רואה כאילו הוכחות ממש.
כן, ועדיין אני אומר, זה בסדר. השתפרתי.
שיש,
אנחנו אומרים
שהוא לא מתחיל את זה על השונה, הוא כל כך שונה
גם לאדם, הוא לא מתחיל את זה. בסדר, אבל אנשים עושים אותה בית, אלא אנשים.
לא,
עושים,
לא עושים. אומר בבית, לא רואים את זה.
מתיים במגדים. ואז יש את טהרת המצורע, את ערב, הוא שמית עליו, זה עזור, אנחנו ממש נדבר על זה בהרחבה גדולה ביום העצמאות. מה זה בדיוק הסיפור הזה עם ציפור החיה וציפור השחוטה? יש שם שני סיפורים לרבה, יש לו בר. ואז יש שם את הסיפור של אשם מצורע ושל כל הענפה שעושים לו וכל הסיפור, ואז אם נזכרנו, נון בית, שנייה, שכחנו, יש גם צרת הבית. זה בסוף הסיפור. אחרי שעוסקים את הרת המצורה, מדבר השם אל משה ולארון מאמור, תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם, לאחוזה ולדתי, נגע צרה, בבית ארץ אחוזתכם. ואז עוד פעם, עוד פתיחה שלמה, שמה קורה בצרת הבית. השאלה היא למה לא אמרו את זה קודם? הרי באמת עדן אמרה בסדר, מדובר על איזשהו כאילו שרשרת, שזה היה בעצם כאילו חוליה הראשונה זה כאן, נכון, זה הבית. תתחיל בזה.
אין הוא אדם מאוחר.
כן, אבל אוקיי, אז אם אני לא מאוחר בתורה, אז למה באמת התורה הפכה את הסדר?
למה היא הפרידה את זה בשתי פרשות גם?
כן, אמרה את הצרעת, אמרה את הטהרה של המצורע והתיקון שלו, ואז פתאום צרעת הבית. סוג אחר, נכון. אבל אוקיי, אבל בכל אופן, זה... זה בשלב שבו עוסקים בחולי, נכון? אלה חזל אומרים שמדובר פה על בשורה שמחה. שמה, חבוד? הוציאו את הבן למה? רשי אומר את זה. היו שם תוצרות בתוך הבתים. שהאמורים החביאו את הזהב שלהם בתוך הבלטות, איך נמצא אותם? אז הצרעת הייתה ברכה. והייתה סוג של ברכה. שהייתה צרעת, הגיע הכהן, חילץ את האבנים, הוציא את האוצרות,
ועם ישראל את השם. פרס על השם הרע?
זהו, אתם רואים. שצרעת הבית מגיעה, כאילו, בשני תרחישים. או כעונש על חטא השם הרע, או כאיזשהו פרס ליהודים, כדי שהם יוכלו לקבל את האוצרות של הכנענים. רק הזוהר הקדוש שואל שאלה.
אבל איזה פסוק זה?
זה בפרק י' ד', פסוק ל' ד', שם זה מתחיל. י' ד', פסוק ל' ד'.
רגע, צרת בזה זה רק ליהודים, לא?
רק ליהודים.
אז שם היה בעצם צרת על הבתים של הגויים.
היהודים ירשו אותם, כבשו אותם, ירשו אותם.
ואז
זה הצרעת. ואז באחוזה של היהודים נודע הצרעת. הגיע הכהן, הוציא את הלבנים, אמר, וואו, יש לך פה סליק. סליק מלא במטבעות זהב. ואז כולם סמכו ורקדו והתעשרו. הכל בסדר. אבל שואל הזוהר הקדוש, וזה אנחנו קוראים, הספרדים קוראים את זה, בכל חנוכת הבית. הוא שואל שאלה אחת פשוטה. אבל תגידי לי, אם המטרה של צרעת הבית לגלות את האוצרות, אז מה היית מצפה שיהיה לך בצרת הבית? שבא הכהן, מחלץ את האבנים, מוציא את האוצרות, מה זה עושה?
מחזיר
את האבנים. אין איזה בעיה באבנים, נכון? זה רק תירוץ, נכון? זה רק דלת מסתובבת עוד. אז תחזיר את האבנים. למה כתוב בתורה שצריכים להוציא את האבנים מחוץ לעיר? ככה את האבנים אחרים, ולטייח מחדש את הבית. אם העניין זה בעצם האוצרות, אז מה כל כך כואב לך? פשוט להחזיר את האבנים כמו שם. רק נזכיר שהיום זה כאילו בלוקים שבורים, אתה לא בונה בית עם בלוק שבור. אבל בבנייה של פעם זה היה אבני שטח כאלה, נכון? אבנים, פשוט שלהים. כאילו, מה ההבדל בין אבן שהייתה לאבן שאתה עכשיו מביא מהשטח? אותו דבר, כאילו, זה לא נהרס, כאילו. אבן לא נשבר, כי שבורה ואין כה. זה...
אבל שברו את זה ולכתחילה בגלל הצהרה, כאילו בגלל השורה. אז לא להחזיר את זה, כאילו.
אז תחליטי.
אולי זה כדי להחזיר את האנשים.
היא צהרת הבית, זה פורנות, זה מחלה. אז תגיד אותה בתוך כל הצהרות האחרות. אמרת לא. אמר את זה לבד בפרט, כי יש פה גם בשורה שהיא פרס. מה הפרס? הפרס הוא הצהרות האלה. אז אם זה פרס, אז מה אכפת לך להחזיר את האבנים?
זה איזשהו חילוך לאדם.
כתוב שהאבנים
על השטר, כשהוא מגיע לאוצרות של הכנענים, שרואים לנו עמידות שם. כאילו שיש להם צריך לעבור איזשהו תהליך כדי להיות ראוי לאוצרות.
איך זה אבל תהליך דבר כזה?
אולי הבית עצמו.
זה תהליך עם מקום תמה.
כי הם רגילים לעבוד בשביל כסף, אנשים בדרך כלל אתה מגיע לכסף, אתה עובד בשביל אורך, איך אתה מעריך אותו, אם אתה מגיע לכסף.
מצוין, נו.
יש בך, אתה מגיע לכסף.
כשיהיה, כאילו עבודה, את אומרת, סתם כדי לעבוד, כדי שיהיה לך קשה. שלא יהיה קל מדי.
אולי שלא יקדשו את הבתים של הכנענים, כאילו מצאנו פה אוצר, וואי, כל דבר של הכנענים זה מדהים, הנה מצאנו פה אוצר, אולי גם עוד דבר. לא, הבית
עצמו
צריך
להיות
בית יהודי.
בתים של גויים, זה
תמר,
עבודה
זרה. או, מי, יפה מאוד, תורה, מצוין. אומר הזוהר הקדוש, מה שאומרת מרים עכשיו. היא אומרת, תקשיבי טוב. היא אומרת, כשאדם בונה בית, הוא מכניס את נשמתו לתוך הבית. כשאדם בונה משהו, גם כשאומן עושה משהו באומנות, הוא מכניס את האישיות שלו לתוך זה, נכון? יש איזה מין חותם כאילו. כשאדם בונה בית ומכניס את אמונותיו לתוך הבית. הכנענים, אומר הזוהר הקדוש, עובדי עבודה זרה, הם הכניסו לבתים האלה רוח טומאה. מה נעשה עם זה עכשיו? אומר הזוהר הקדוש, אין ברירה. צריכים להרוס את הבית הזה. הכוונה לבטל את הבית, שהוא כבר לא יהיה בית כמו שצריך, הכוונה לשבור קצת ממנו, ולהשלים אותו מחדש על ידי יהודי.
דימנוצה.
או רק שנייה. ואומר הזוהר הקדוש, והאוצרות הם לא פרסים שעם ישראל קיבל. זה החזר הוצאות, זה הכל. כדי שלא יעלה לך עלויות הדבר הזה, אז קיבלת, בתוך הבית, יש כבר את השובר כאילו.
פרסומת לעבודה
עברית. פרסומת לעבודה עברית, מצוין.
אבל מי שאחר דיבר ראשון הרע, זה לא שינה שדרום הבית.
את צודקת. אז לפי הדעה שזה על חטא ראשון הרע, אז באמת הכל כאן מוזר. זאת אומרת, למה זה... נאמר, אחרי הכל, מוזר מאוד. לפי הדעה שזה לא על חטא ראשון הרע, אלא זה פרס, אז זה לא בדיוק פרס, אלא זה כדי שעם ישראל יחיה בבית שנבנה על ידי יהודים.
אז למה אין ציווי להרוס את כל הבתים
כשמגיעים? נכון, כנראה שיש
דרגות בדור הזה.
יש כנעני חילוני. כמה כבר רוח טומאה יכול להגיד? לא, יש כנעני אחד שהוא ממש מבין מעולה בטומאה. אז הוא שתל כאילו בתוך הבית רוח תומה. אני חושב שזה אולי באמת כאילו דרגות בתוך דבר
הזה. לא, זה ציבור הבית.
לא, הורסים את הקיר הזה. עכשיו כבר הבית לא ראוי לשימוש. ואז אני סדר אותו מחדש. אז אני מכשיר אותו כבית דרך יהודי.
כמו שמכשיר
עם כלי חשמל. יפה, כמו כלי חשמל מצוין שלא רוצים לקבל אותו. אז מבטלים אותו, נכון? ואז עושים משהו קטן שהוא כאילו כבר הכלי.
כאילו לחילוני יש רק קיר אחד, או אפילו בכלל אין, ומישהו ממש חזק בזה, אז יש כאילו כל הקירות, זה מישהו חצי רק
שם. לא יודע. בכל אופן, זה הזכיר לי אבל, זה אי פעם מזה היסטוריה. אז ככה, קראתי על העלייה השנייה, והיה שם סיפור מאוד יפה. העלייה השנייה, כשאני אדעו לכם, שהייתה עלייה חילונית של פועלים מאירופה, והם היו, הם מאוד דגלו בעבודה עברית, מאוד מאוד מאוד. ויצא אז מכרז לתת את יער בן שמן. בסדר גמור, ביקשו הפועלים של העלייה השנייה, וגם הערבים ביקשו. וניצחו הערבים. ניצחו מכרז, והם שתלו את יער בן שמן, את ההתחלה שלו. טוב, חבל מאוד, לא נורא. יצא כזה עוד מכרז אחד, שוב ניגשו הפועלים, והערבים. אבל הפעם הפועלים העבריים אמרו, אנחנו מוכנים, לכל מחיר שהערבים מוכנים, אנחנו משווים תנאים, אין בעיה. רק בתנאי אחד, שאם נזכה, אנחנו מבקשים בחינם את הנטייה הקודמת לעקור על חשבוננו. ונתרת בחינם. כשהיער הזה ינטע על ידי יהודים, תקשיבו טוב, חילונים, מפאיניקים. עלייה השנייה. והם זכו במכרז באמת, וזה מה שהם עשו. הם הלכו למטייה הקודמת, עקרו את העצי אורן, עובד מה שהיה שם, ושתלו אותם מחדש בחינם, ואת הזה החדש הם עשו במחיר כמו ערבים. כדי שהיה ארץ ישראל ינתה על ידי עובד עברי, פועל עברי. עכשיו תראו, אני חושב שהיום אנחנו קצת אפס התברגנו טיפה קצת. אני חייב לומר שאני משתדל מאוד בחיים שלי לא להיות קיצוני. חייב בחיים. יש דברים שהם נראים פשוט כאילו עיוותים נוראים. זה אחד מהם. עם ישראל חוזר לארץ ישראל. והוא לא מבין שמי שקובע יתד בארץ ישראל זה מי, זה מי שבונה כבתים. זה מי שעובד כאן. ואנחנו הופכים להיות עם של מנהלים. אנחנו לא יודעים לעבוד. אז איזה זכות אין לנו על הארץ הזאת? ואחת ההשלכות דרך אגב של הדבר הזה. אז בוא עכשיו אם הערבים הם עובדים טוב, הם בנים טובים או לא.
אבל לנו לא מחכים המון בתוך המתים.
נכון, אין
שם.
את צודקת, נכון. אבל כנראה ש... אני חייב לומר שבהקשר הזה, זה יותר מאשר סתם כנענים. יש הבדל גדול מאוד בין להעסיק אדם גוי ולבנות בתים, לבין להעסיק אויב לבנות בתים. סיפור אחר לגמרי. אני לא מבין איפה, כאילו, קצת, איך נאמר, חשיבה לטווח ארוך, קצת עומק יותר. איך אתה מסוגל, כאילו? הרי אנחנו אומרים שנכון שהפוליטיקאים, הליכוד, הם לא מבינים שאנחנו במלחמה, איפה החשיבה האסטרטגית וכל זה. בשיחה שאני אומר, איפה החשיבה האסטרטגית שלנו? אנחנו כן מבינים? אנחנו כן מוכנים לשלם כמה ברושים יותר כדי... לבנות בתים עם עובדים יהודים, לא אויבים לפחות, מוכנים לזה? לא בטוח, נכון? אנחנו אומרים, כן, גבוהה גבוהה, שאנחנו צריכים להבין באופן אסטרטגי וכל זה, אבל כשזה מגיע לכיס שלי, פתאום, שום הבנה, שום דבר, הכל...
אבל יש לך שיעורי אבטלה מטורפים,
כאילו... יהודים?
לא, ערבים, אבל זה לא ערבים,
ערבים ישראלים, רובם. כן, אני שמח על ההגדרה.
לא, אני יודעת, זה לא מתכוון בקטע הזה, אבל אם אתה אומר אסטרטגית, אז זה קצת נשמע הפוך, כי השיעורי אבטלה היו הרבה יותר גבוהים, עכשיו יהיה לך לעלות כמה אנשים לדאוג להם.
בואו נחליט רגע. ערבי ששיעור את זהות, הוא אויב או שהוא אזרח? נחלינו. נחליט.
וואי, מה? אני לא אמרתי, אני לא אמרתי, אני לא אמרתי, אני לא אמרתי, אני לא אמרתי,
זה לא כזה שחור בלבן,
זה כמו שמשים מפתובים חשמל לעזה, מה זה נכון?
לא יכול להיות, אתה אומר כאלה, אני שואל אותה לעזה.
יש הבדל, יש הבדל בין שאני מחליט באופן שפוף, בשיקולים בינלאומיים או לאומיים או פוליטיים אחרים, אני מחליט על זה, לבין שמה ש... מניע אותי זה לא החלטות אסטרטגיות לאומיות, אלא הכיס שלי, ואחרת. זאת אומרת, לדוגמה, אין ספק, ברור לגמרי...
זה לא רק הכיס,
רגע, שנייה. ברור לגמרי שאנחנו צריכים לתמוך בצורה בלתי מסויגת לאנשים משת"פים. ברור לכם? ערבי שעזר למדינה, הוא צריך לקבל עזרה? יפה. ואסור לבגוד בו? עשו את זה, נכון? כולל סדד ניקוי דרך אגב שאנחנו בגדנו בהם, כולל משתתים בעזה שהחילו לשם אדיר, שעזרו למדינה ובזמן אמת נטשנו אותם. זה ודאי דבר שאין לו בכלל שאלה. ברור שאדם שעזר לי הוא מחויב כלפה. עכשיו השאלה הגדולה זה לא כלפי מחבלים, זה נראה לי שרוב האנשים לא יעסיקו בעיה של מחבל. אבל ערבי רק פינקי, ערבי שהוא לא מחבל ולא משתף. מה ההגדרה שלו? אז היה פעם רב גדול שאמר שאין לנו עסק עם אחמד או עם מוסטפה. זאת אומרת, אין לנו איזה עניין פרטי עם הערבים. הם אנשים רגילים, הם פלאחים, רגילים, לא תתפרנס. יש לנו בעיה עם האומה הערבית. אז מי שמשוייך לאויב, נניח אדם שהוא, יש התשובה שכתב שחושב שלנו לרב אבינר. אמר, ודאי שהרבי שהוא חבר אש"ף, אין בכלל שאלה, נכון? ברור לכם. כי אש"ף זה ארגון עוין. אז אם הרבי מצהיר שהוא חבר אש"ף, נגמר הסיפור. אבל מה קורה עם אדם שהוא לא מצהיר? אז לפני 40 שנה, היו רבנים גדולים שאמרו שאין לנו עניין פרטי עם ערבי כזה או אחר. אז אם אדם הוא סתם פלח, אז אין לי בעיה שהוא פרנס, אין לי איזה עניין נגדו. מה הבעיה? מי שהיה מצטט את זה, לא שם לב שבינתיים אנחנו התבגר. ובינתיים אנחנו לצערנו הרב הקמנו מדינה, הקמנו רשות פלסטינית. מוזר, אבל זה כל הפרח, עובר אנשים מטוניס, כדי להקים רשות פלסטינאית. עכשיו, היום אין דבר כזה אדם חסר זהות לאומית. הם כולם משלמים ניסים לרשות הפלסטינאית. הוא אזרח פלסטינאי. אז בקשה לך להגיד, זה מישהו כזה אנונימי, מישהו בלי שמות, בלי זהות. הוא לא בלי זהות. שוב, לא באשמתו, זה מה? לא באשמתו. אבל הוקמה כבר מדינה פה.
ואם הוא לא תחת הירשת.
אין דבר כזה.
בטח שיש. אין דבר. כל הצפון. הם לא, הם לא, הם לא.
בואו נבחין. יש ערבים, אם נתנו את כחולה. אין לא פלסטינאים.
אוקיי, אבל.
לפחות לא בהגדרה
הזאת. אז מה הבעיה?
אז אני שואלת.
יש ערבי שגר
ביהודה
ושומרון. יש לו זהות ירוקה.
נכון.
יפה. אז אני חושב שזה א' ב' פשוט לגמרי להבין שבזמן כזה שהרשות הזאת מנהלת מלחמה מולנו, בכל המישורים, מישור צבאי, מישור מדיני, מכל המישורים. זה אך טבעי, שאני אומר לעצמי שוב, זה ממש לא קיצוני, שבזמן מלחמה אני לא מפרנס אויב, הגיוני? עכשיו, זה לא שהוא ספציפית אויב, לא בדקתי אצלו שהוא עצמו ביצע פיגוע שבוע שעבר, אבל הוא חלק מתוך ישות כזאת. ואני לא יכול להגיד שאחמד האישי הפרטי אין לו זהות לאומית, זה לא נכון. נעבור לערבים הישראלים, מה שתקרא.
אבל יש ערבים שכאילו הם בעד ישראל, וברשות הפלסטינית,
ומאוד הם
שמחים שהרשות הפלסטינית
תשולט בהם על ישראל. תראי, אם אדם מוכיח נאמנות לדת ישראל, זה נקרא משת"פ. הוא סיפור אחר לגמרי.
וכולם עכשיו יגויסו לצה"ל בשביל...
אני אומר, מי שעזר למדינת ישראל, אין שאלה. הוא פרש מהסיפור שלו, מצוין.
לא, גם לא יעזור ממשי, כי אם לא מצאו אותו, אז הוא גם לא יעזור באופן ממשי.
מאמינה לכל אחד שאומר שבעד
זה. השאלה היא, האם אני מסוגל לעשות את
הסינון
את הפיצטה הזאת? התשובה היא שלא. עכשיו תראו.
אני מסכימה שבתור פועלי בניין, אם אני עכשיו לוקחת קבוצה ערבית, אני לא יכולה לעשות סינון, אבל אם אני בוחרת נגר שיש לו תעודת זהות כחולה, ואנחנו מכירים
מה שאתה אומר,
לא יודעת.
מה זה חשוב כחולה או לא כחולה? תסביר לי.
זה כבר משהו שיש לו יותר פוטנציאליות.
אני התכוונתי ש...
אני חייב לומר שזה בעיניי אדם שיש לו תעודת כחולה הוא אפילו יותר מסוכן מכיוון שבתודעה שלו הלאומית הוא פלסטיני רובם ככולם ככה טוענים שהם פלסטינאים לאומית ולא רק הוא פלסטיני אלא הוא מצביע לך כנסת. הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר מזיק.
אז אני אומרת שאנחנו רוצים
לספח
פה,
וגם יהיה לנו פה לספח. אני לא בא לומר מה בדיוק עושים, ומי מספח, ומי לא מספח. אני רק אומר שברמה הזאת, כאילו, אני לא יכול להיות כאילו בת יענה. להגיד, הם רוצים להתפרנס. זה לא בדיוק ככה. הוא משוייך לאומית.
נכון.
כל עוד כשיהיה שלום בעזרת השם,
זה לא נכון בדיוק.
כשיהיה שלום, אין לנו שום בעיה עם גויים. לא שונאים גויים. אבל כשזה אויב, אתה לא יכול לעזור לאויב בזמן מלחמה. זה לא יכול להיות.
כלכלית, זה לא, אני אומרת כלכלית, אוקיי? לא מבחינת ההגדרה שלהם, נכון, זה אויב.
כן.
מבחינת ערך זה פסול, זה לא נכון להסיק את זה בן אדם. אבל אני אומרת, כאילו, אם מסתכלים בראייה כללית, אוקיי, או בראייה מדינית, אז זה בסוף יגרום לך לשיעור הגדרה מאוד גבוהים, ואותם ערבים עם תעודת זהות כחולה, זה אנשים שבסוף מתחת
הפשוט שלך, אני לא דחת הרשות הפלסטינית, זה צריך לדאוג להם, עם אותו כיס שלה ועם שלם המיסים, שזה בעצם אתה.
אני מבין, אבל לא עונה על זה, כי זה שיקול מדיני. אם ישנו שיקול מדיני, להעסיק אדם כזה או אחר, אני חושב עכשיו למה. אני מוכן לשמוע את זה. מה שאני לא מוכן לשמוע, זה ההוא שהוא לא פועל משיקולים מדיניים כאלה, כמו שאת אומרת. אדם שהוא גר ביישוב. עכשיו, הוא טוען שאנחנו מלחמה עכשיו, ועשו להכניס פועלים מיוש למדינת ישראל, כי זה מסוכן. אבל ביישוב שלו, שהוא מעבר לקו הירוק, הוא מכניס, אין בעיה. למה אין בעיה? כי זה משתלם לו.
אבל זה גם שיקול.
זה לא יכול להיות כזה. עכשיו, מה?
שומרים, כן.
כן, כן, כן. וכל זה השומרים.
כן, כן, שומרים.
רק שנייה, 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 שנייה.
דברים על סתובבי ביישוב בשעה
שיש. עכשיו תראו, יש גם איזשהו טענה שאומרת, סליחה, אתם רוצים משפחות גדולות, צריכים עוד חדרים, מה נעשה? אין את הכסף. יהודי רוצה בי שתיים, מה אתה רוצה? אז תראו, אני חושב שבהקשר הזה, זאת טענה שהיא לא כפילה. דבר ראשון, זה לא פייר להשוות בין מה שדורש ערבי, שהוא לא אזרח המדינה אפילו, למה שדורש יהודי. למה? כי זה לא שהיהודי שודד, זה רמת חיים אחרת לגמרי. מי שכאן קונה בגדים יד שנייה, בסכין הכוונה, הביתה, הוא שואל, לא כל כך נכון? כבר לא. גם, זה טוב, אין בעיה. רק פחות, נכון? את מבינה שלערבי אין מילואים, אין מס הכנסה, אין מה, אין חוגים לילד, חוג, אני לא יודע, לאמנות לחימה. אולי יש, חוגים אחרים, חוגי חמאס. אבל זה חינם פשוט. את מבינה שזה אחרת לגמרי. זה פשוט לא פייר להשוות. זה לא פייר להשוות. אנחנו מבקשים מהקהל...
אבל השאלה היא קצת
לא רוצה
שזה
חניכת
סיפור.
אבל
זה לא בבחיר שואלים, כאילו אם זה כזה עניין של
דור
שבן
אדם
אומר, זה...
אז אני חייב לומר, אני חייב לומר.
זה בעיה, מי יכול לעמוד
את זה, נכון?
כן.
עכשיו תראי, אני חייב לומר לכם משהו, זה טענה שהיא לא אמינה בעיניי. למה לא אמינה בעיניי? א', לאיזה פלא, לכולם יש בדיוק את הכסף לערבי, ובדיוק ההפרש אין להם. אבל ביישוב קר, כאילו, שנייה, אחי,
זה כלכלה רגשית.
שניים, הוא לא היה חוסך הרי בקרמיקה. וזה לא מוכן לחסוך. אבל הוא אומר לכם, מה נעשה? אין לי כסף. אין לך כסף. אולי כבודו יקנה קרמיקה קצת יותר זולה. אולי כבודו יקנה איזה, לא יודע, עשרה פחות משובחת, מה קרה? אולי בסלון יהיה ספוטים פחות זוהרים. עכשיו, סליחה שאני זה, אבל אנחנו מאמינים בהשגחה פרטית, אנחנו מאמינים שאם אדם חי מתוך הערכים, אז הקדוש ברוך הוא דואג לפרנסה, אז פתאום פה הקדוש ברוך הוא לא יספור אותך שאתה בא מתוך מקום של ערכים? פתאום זה כאילו, הקדוש ברוך הוא ייתן לי תקציב לערבי, ולא עשית השלמה ליהודי? אני חושב שבהקשר הזה, אנחנו צריכים ללמוד היטב היטב את הזוהר הקדוש הזה. כשאדם בונה בית, הוא מכניס את הנשמה שלו לתוך הבית. את הנשמה שלו לתוך הבית. עכשיו פעם, רק שנייה אחת, פעם, לא היה פשוט בנים יהודים. כשהבית הזה פה נבנה למטה, זה היה לפני כ-20 שנה. לא היה באזור קבלנים יהודים. לא היה שום בניים, שום קבלנים יהודים. ואיחרנו את הבית. אמרנו, פה הרב לא ייכנס. צריכים למצוא כאילו איזה עובד משהו. אז איתנו כל מיני. אמרה, אני אבל לא יודע לבנות, לא נורא, נלמד ביחד. לכן זה גם נראה ככה, דרך אגב. זוכר בחורף את המעיינות פה? מעיינות האומה, כן.
היינו בשבת קהילה פה, שפשוט שלחנו את המשפחות, אז הכנו את המשפחה, ואין משהו יודע, שהיה בקבלן.
נכון.
והוא אמר לנו, זה יפה מאוד בני היהודית, זה באמת מאוד מאוד חשוב, אבל תכלס, אין עובדים, כלומר, אני מאוד מעריכת המשפחות וזה, אבל יש להם איזה קבוצת וואטסאפ של כל המפקחים, מפקחי בנייה וזה. הוא אמר, אין, כל הזמן מפרסמים, כאילו מפקחים עובדים שהם מחפשים עובדים, ואין, פשוט אין, הוא אמר, כאילו, אין ברירה. כאילו זה, כאילו, אני מאוד מעריכת המשפחות שמאוד רוצות...
זה ביצה בתרנגולת.
באמת שאין עובדים, גם אין
אנשים כאלה שיש... אבל זה לא רק בברירה, אתה אומר את זה גם בנהגי אוטובוס, אתה אומר לה, זה למה יש כל כך בנהגי אוטובוס, ואתה הולך לקניון, ואתה רואה כל כך הרבה מוכרים. יש קניונים שלמים היום שזה רק ערבים ומאבטחים, ואתה אומר, איך זה
גיב? באמת יודעים לא רוצים לעבוד.
אבל אני שאלתי את זה מישהו, כאילו...
סליחה שאני אומר.
אולי זה גם בעיה שאנחנו...
היגיון כלכלי פשוט. את אומרת, אין בנאים היום. אין בנאים, כי המסורת,
מסורת... הוא אמר יהודים, הם כאילו, הם לא עובדים בעבוד כאלה. אפשר להסביר לנו עכשיו. אני מאוד רוצה לזה, הוא אמר כאילו, יהודים לא, כאילו, הוא אמר, בא לבל חודש עוזב, חצי שנה עוזב, אי אפשר ככה,
אני מאוד שמח לשמוע. אני רוצה לומר לכם שברוך השם, בשבות רחל, בנו עכשיו עוד, זאת אומרת, 18 שנה, עם 17 בתים, בחברה שמעסיקה רק יהודים.
הרב, אני חושבת...
חברה שמעסיקה רק יהודים, בוא נעשה לי.
הרב,
אני חושבת... סליגה, זה בנה מורה. והוא מעסיק רק יהודים, ואת רואה חבר חמודים, עושים זימון, בונים מצוין
את הבית.
אני לא אומר שזה קל.
כאילו צריך שאנחנו...
רק את מבינה שאת פה מיני של ביקוש ויצר? זה בגלל שכשאדם יכול לקבל על שומר בשער של הגן 8,000 שקל בחודש, ועל בנאי 8,500, אז הוא לא יעבוד כבנאי. הגיוני מאוד. אבל אם השכר שלו יהיה הולם לעבודה שהוא עובד, אז בטח שהוא יעבוד בזה. זה הכל שאלה של, 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 של סקורת. עכשיו, אם לך זה יהיה חשוב, אז השכר יעלה. נכון? וזה אומר דרך אגב. השאלה היא למה באדם יבחר בכזה מקצוע אם אין לו פרנסה. לא שיבחר בזה. הוא לא יבחר בזה. התשובה הוא כן יבחר אם תהיה פרנסה נורמלית, הגיונית, שהוא עובד עבודת כפיים קשה, הוא חוזר עייף הביתה, זה עבודה מסוכנת לפעמים, הוא צריך לבוא למשכורת על זה. לא כמו ערבי, אבל זה תמיד כבר בך. אם את מוכנה לשלם, אז הוא יעבוד בזה. אם את לא מוכנה, את רוצה עבודה עברית, אבל בכסף ערבי. אז זה לא כל כך עובד ככה. נכון שזה משהו שהוא
אתגר מאוד גדול,
דווקא לציבור אידיאליסטי, הוא צריך הרבה יותר לשים לב לזה. פשוט לא יכול להיות.
שאנחנו כאומה,
אנחנו תלויים באויב שלנו. זה מפחיד. כאילו, אנחנו כאומה מנהלים קרב כבר 100 שנה, מול אויב, ואנחנו תלויים בו. לא הגיוני.
הרב, אפשר להוסיף עוד שיקול ששמעתי פעם, שזה שיקול ביטחוני. עמדה שאומרת שאם אנחנו רוצים את האויב שלנו פחות פוגעני, אנחנו צריכים אותו יותר חזק מבחינה כלכלית, כי ערבי שילך לבצע פיגוע התאבדות, זה בדרך כלל יהיה ערבי שאין לו מה להפסיד. שהוא לא מרוויח טוב, שבמלא כאילו... אז זה דווקא ערבי שיש, כאילו ערבי שיודע שאין לו עכשיו את הפרנסה הטובה ביד להביא למשפחה שלו, ובמלא החיים שלו בזבל, אז יש לו פחות, כאילו יותר ישתכנע ממי שעכשיו ישכנע אותו במסגד איך תתאבד, במלא כאילו החיים שלך בזבל, אולי בעולם הבא יהיה לך טוב. ודווקא מי שעכשיו הוא מרוויח, כאילו מצליח לחלקל את המשפחה שלו, אז הוא יהיה לפחות הזה שאלך, כאילו, גם רואים את זה שמי שהולכים זה כאילו הצעירים, כאילו, בעיקר, המחבלים ששומע להם בזמן האחרון, כל הדקירות.
תשובה כפולה. תשובה ראשונה, אני, אין לי יומרה להבין בתהליכים ביטחוניים כאלה ואחרים, יכול להיות מאוד שיש בזה גם היגיון. המציאות שוב כאדם, אדם פשוט, לא מוכיחה ככה. אבל יכול להיות מצב כזה. אני לא באמת פוסל דבר כזה.
המציאות.
לא מוכיחה ככה, ממש לא. כי אנחנו רואים אנשים שהם מאוד מסוגרים תקרית, שעושים פיגועים יפה מאוד. זה אחד. שנייה. אבל אם זה הייתה סיבה, אם זה היה בא באמת לשם שמיים, הייתי יכול להתפקח על זה. אני אשמע, אני באמת לא יודע, אבל אני יכול באמת להבין פה את ההיגיון. אני רוצה לדעת, האם זה בא לפני שהבנו שזה זול יותר, או אחרי? אם זה אחרי שהבנו שזה יותר זול, אז זה משהו מחמיץ בהסבר הזה. כי זה לא באמת הסיבה שלך. הסיבה שלך הייתה לחסוך כסף. אבל אתה לא רוצה לשמוע.
מי ששמעתי זה לא מישהו שחסר בכסף.
מצוין.
גורם ביטחוני.
אז אני אז אם זה אדם שהוא מעסיק אידיאולוגית אנשים כאלה, זה כמו, זה בעיניי יש בזה גם היגיון, וזה כמו משטפים. שיקול ביטחוני, לאומי, נקרא איזה בינלאומי, לא משנה, שאומר, תשמע, זה חשוב למדינה שיהיו לה שכנות, זה לא רק, אני לא יודע, עם רמת חיים גבוהה. הגיוני. אני חושב שרוב האנשים שמעסיקים ערבים לא מגיעים משם. ממקום התנדבותי, אידיאולוגי, כדי שתהיה עבודה לערבים. אלא זה בא, כשעליית זה, ברקע של זה, זה חוסך לי כך וכך עשרות אחוז. עכשיו אני מגיע לשלב התירוצים. וזה כואב בעיניי. כי תמיד מתדרים באידיאולוגיה ובחיים לפי ערכים ולא לפי זה, ופתאום בהקשר הזה הכל קורס. גם דרך אגב, אני חושב שאם אדם חושב ככה, הוא היה אמור לקנות גם עגבניות מערבי.
אין לו בעיה,
הוא
מזה.
הרב,
אני
לא מצליקה את זה,
אני
חושבת יש לי כאילו איזושהי סיבה מה מקורה, כי כאילו אנחנו כל כך הרבה דברים בחברה שלנו, כאילו יש מקום של לחסוך בכסף, כאילו לא לחפש עבודה שמרוויחה הרבה כסף, ועוד בצמצום והכל, אז בכל יוצא שבת, ואנשים לומדים דתיים כאילו עד שהם מתחילים את הלימודים והכל, ואין להם שלא בכסף.
אוקיי, אז אל תבנה 10 חדרים, תבנה 8.
זה זוכרת עליהם בית.
ואל תבנה 10 חדרים עם קרמיקה של סדאם חוסיין, תבנה עם ריצוף יותר פשוט. איפה, זאת אומרת, אם אתה באמת רוצה לחסוך, אז תוכיח את זה. לא יכול להיות שאתה תחיה חיי פאר, ופתאום כאילו בהקשר הזה, פתאום ההפרש בינך לבין הערבי, הוא בדיוק הנקודה שעליה אתה יושב. זה נשמע לא אמין, נשמע שאתה רוצה לחגוג. ואני אומר שוב, אם אדם חי חיים פשוטים, ולא מנקר עיניים, ולא עושה גינה מפוצצת, אני מבין, אבל אדם באמת מסכן. מה זה מסכן? אבל אדם צנוע מאוד. אז הוא חי בחיים מינימליסטיים. אבל סליחה שאני אומר, אנחנו לא פוגשים תופעות כאלה. פוגשים הרבה תופעות שאנשים חיים בווילות, וואלה, כאילו בן אדם הרביץ פה. ופתאום את הקטע של ההפרש לעבודה העברית אין לו. אין לשלם. הרי בכל מקרה, מעטים אנשים שכאילו מביאים כסף מהכיס. לא יודע, המשכנתה, הלוואות, אז כאילו, אוקיי. אתה משכנת. אז זה לא ייקח 15 שנה, זה ייקח 18 שנה. לא שאני כאילו זה, אני יודע טוב מאוד מה זה אומר לפרנס משפחה, לידי ילדים, לא קל. מקובל. אבל המקום הזה שבו אנחנו פתאום כאילו זומכים את האידיאולוגיה. ושוב, אם אדם מאמין בזה, יש לי איתו כוח את האדם, אני כאילו מכבד את זה, אבל רוב האנשים לא שם, רוב האנשים לא אומרים, אני עוזר בזה לעם ישראל, ושאני פרנס אחר. זאת אומרת, שמע, אני יודע שזה חמור, שזה, אבל אין לי ברירה. אין לי מרעדה לך שזה
חמור. ולא חושבים שזה חמור.
אז אם אתה מודה שזה חמור, יש לזה מחיר. והמחיר הזה הוא לא רק מחיר שהם בונים לא טוב, משאיר בכוונת הקלות בבתים, וכל מיני דברים כאלה. אני אשם לא אשם שום את הקלה בבית. תבין שזה יוצר גם זכות מוסרית. זה שהארץ הזאת נבנית על ידי הערבים, זה מקשה. שאחרי זה מוסרית, זה לא פשוט. אני לא עושה פה בכלל בזה שהם עושים אותנו בגרון. אם באמת אין בנאים יהודים, זה אומר שהם יודעים שהכלכלה שלי תלויה בהם. אני מבין, אבל גם אני תלוי בהם. תביני מה זה אומר ביטחונית. שהם יודעים שכשהם עושים, לא משנה, שביתה או לא יודע מה, אני קורס. מסוכן הדבר הזה. לכן הייתי מציע להתחזק בדבר הזה בקטן. מה זה בקטן? לנסות לקנות מיהודים דברים, לא, זאת אומרת, בנייה זה אתגר מאוד גדול שצריכים להיות להבשיל איתו. אבל לקנות כאילו תפוזים זה חיסכון של 2 שקלים. כאילו, למה? מה הקטע לקנות מערבים? מי שקונה מערבים? הוא קונה מערבים.
אני יודעת שאנשים עושים את זה מתוך האידיאל הזה, אבל יש עניין של מיעוט תחתנו שכאילו אנחנו נשלוט בהם.
אם הוא היה מקבל את השלטון עליו, סיפור אחר לגמרי. אז יש דבר כזה שנקרא גר תושב, זה מאוד יפה וטוב וחשוב, וזה בסדר גמור. זה לא המצב. זה לא המצב מציאות היום. זה לא המצב. היום הוא מרגיש בעל בית, מרגיש... זאת אומרת, הוא לא מרגיש נתון תחת חסדיי. זה לא שם, זה כאילו, זה מין שכנוע עצמי שאין כלום מאחורה. הוא לא מרגיש לך היום.
אם אנחנו באמת נסיק לטעות מהם, אז אם כן יהיה חסר להם הרבה כסף.
אני חושב שברגע שהוא באמת יכיר בריבונות היהודית על ארץ ישראל ויהיה נאמן לשלטון היהודי, סיפור אחר מעטים האנשים שיעמדו ב...
ואז זה לא בעיה?
סיפור אחר, כי אדם שהוא לא אויב שלי כבר, הוא מכיר בעובדה שאני נמצא כאן ושולט כאן, והוא תחתיי, סיפור אחר. היום זה לא המצב. היום בוודאי שיש הבדל גדול מאוד בין להשיג סינים לבין להשיג ערבים פלסטינאים. הכוונה לטובת הסינים כמובן. סיפור אחר לגמרי. ואני לא מבין שוב, לא מבין איך אנחנו כל החיים כאילו עסוקים בדיבור גבוהה גבוהה על תהליכים רוחניים ועל הממשלה ואיך הם לא מבינים, תהליך העומק וכל זה וכל זה. ופתאום כשזה מגיע אליי, פתאום פרגמטיות מוחלטת. חושב חצי מטר מעל הקופה. לא יכול לדבר כזה. זה אחר. סיפור אחר. הוא לא אויב שלי. יש העדפה להעסקת יהודי. אבל זה סיפור אחר. הוא לא איתי במלחמה. הוא לא הורג בי. ואני לא עושה בדיחה עכשיו ברמה הביטחונית. כמה אנשים שעבדו במסעדות גמרו את העבודה במסעדה והלכו לשחוט יהודים. זה כאילו עוד עניין. נניח שהם היו פחדנים ולא היו עושים שום דבר. אבל אתה חלק מתוך ישות אויב. איך אפשר לתת לזה יד לדבר הזה? לכן אני חושב שכדאי מאוד לשים לב יותר לדבר הזה. שוב, לא ברמה של בנייה בינתיים, כי אתם לא שם, וזה גם מאוד קשה בהתחלה. אבל אם אתם מתרגלים, דברים קטנים, אז יהיה יותר קל, שוב אני אומר, את רואה, לא יודע מה, אפשרות לקנות מישמישים מערבי ב-4 שקלים, ומישמישים מרמי לוי ב-6 שקלים, נא להעדיף.
רמי לוי זה נראה לי
מרחב.
אחמד
לוי.
טוב.
חנן. אבל
באמת, אבל גם באמת הרבים
נכנסים
לכל
דבר,
עם הרופאים, עם השכים,
עם
ה... פה זה הבעיה, פה זה כבר לא בעיה.
אז כל זה אפשר ללמוד לעזור הקדוש, כל זה אפשר ללמוד לעזור הקדוש, שאומר שהבשורה הטובה שהייתה עם האוצרות של הכנענים, זה לא היה כדי לתת לך כאילו פרסים, אלא כדי שהבית ייבנה על ידי יהודי. כי אדם שבונה את הבית, אז הוא משרה רוח על הבית. אם זה רוח טהרה, יהודי זה רוח טהרה, ועובד עבודה זרה זה רוח טובה.
למה? אבל זה דרך לדבר טוב, כאילו לשנות הבית שזה כאילו יהיה בית יהודי, צריך לעבור חטא. שנספר לשון הרע, כאילו להגיד
לשון הרע. לפי ההסבר שזה על חטא, על לשון הרע, כל זה לא מתחיל בכלל. זה הסבר אחר, זה לא על לשון הרע, זה באמת מפרט, לכן יש את התיאור של צרת הגוף, צרת הראש, צרת הלב, צרת הלב,
אז אני יודע שזה פרס.
וטהרה, ואז בצד צרת הבית, זה הכל שאה, בעצם צרת הבית. למה? כי זה לא על חטא. אז אם זה לא על חטא, אז זה בא כדי שהבית ייבנה על ידי יהודי.
אם גולים בתים, אז כאילו, מה גילה רבים? מה עושים? לא, כאילו,
בקטע
של
ה...
זה
מעניין,
זה
מעניין. שזאת תהיה הבעיה, אבל לא נכון לכל. הלוואי שאני אהיה שם, שכל הבתים יהיו ברוכים שלנו, רק תהיה בעיה של סיכרונות מאפריקה.
בטווח
הארוך, בטווח הארוך, יש באמת רושם, שצריכים כנראה לתקן אותו. נכון. אבל הלוואי שלא תהיה בעייתנו, זה יהיה כל ענייננו, לתאר את הבתים כאילו מהתומה שבקירות. בינתיים לפחות אין צורך להוסיף תומה נוספת בקירות. יש בזה משהו. אז עד לכאן בענייני צרעת להיום.